ובכל זאת אני מבקש לעסוק בעניינה של שמחת פורים דווקא מתוך השעות והימים והרגעים הקשים האלה. חשבתי על החיבור של העיסוק בשמחה במחשבה אישית. אני מרשה לעצמי לפתוח לרגע בעניין אישי. אתמול בערב שהתחברו לי שני דברים צמודים יחד. בשעות אחר הצהריים קיבלתי טלפון שנמצאים לקראת סוף זיהוי באוטובוס לגבי גבי קראוס, השם ייקום דמו. וקבענו את הלווייתו לאמש בשעת לילה מאוחרת בירושלים, כדי להספיק ללכת לרקוד בחתונה של חברו לכיתה שהתחתן אתמול באותם שעות. ולא יודע למה, אבל התחושה, זה אולי נשמע מוזר, הריקוד והשמחה והעוצמה שהייתה בשמחה אתמול, היו בעלות ערך מיוחד של שמחה. והחיבור הזה, התחושה הזאת, הם אלה שגרמו לי לדברים שבהם אני מבקש לעסוק הערב. אני אחרוק פה מסדר המקורות לרגע ורוצה לפתוח במקור ה-11, מהצד השני של העמוד, לפני שניכנס לשמחת אדר. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה, זה לשון השולחן ערוך באור החיים. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. כאותה דרך שמברך בשמחה על הטובה, כך חייב לברך על הרע. זה כמובן לא לשון הגמרא עצמה. הגמרא עצמה מדברת על זה שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. היא מזכירה שהברכה על הטובה היא שהחיינו, ואם הדבר הוא טוב לו וטוב לאחרים, הוא מברך הטוב והמיטיב. הברכה על הרעה היא דיין האמת. השולחן ערוך מביא את שתי הברכות. ואז עובר להלכה השלישית, היא ההלכה הזאת. נוסח בגמרא הוא חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, אבל השולחן ערוך מביא את הבנתו. כשם אין פירושו שגם על הרעה צריך לברך, אלא הוא חייב להגיע למדרגה הזאת שהוא מברך על הרעה באותה השמחה, בדעת שלמה ובנפש חפיצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. זאת הרי נהיית דרישה כמעט לא אנושית. שולחן ערוך מסביר, כי הרעה לעובדי השם, קשה לקרוא את זה אפילו, היא שמחתם וטובתם, כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם. נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחה לו. לא בהרבה מקומות אנחנו זוכים שהמחבר השולחן ערוך חורג ונותן לנו תפיסת עולם שלמה, השקפה רעיונית פילוסופית שלמה, ובהלכה הקשה המסובכת הזאת אנחנו מקבלים את זה. כשם שמברך על הטובה, פירושו להגיע לאותו המצב של שמחה כי בזה שהוא מצליח לקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, הוא הופך להיות עובד השם. ודווקא בכוח שלו לעמוד בבחינה ולהיות עובד השם, זוהי השמחה הגדולה ביותר שלו, שהוא נהיה עובד השם. אני רוצה לחזור בסוף אל ההלכה הקשה הזאת, שלעניות דעתי מה שהיא קשה לנו כל כך, זה אולי מפני שלא ביררנו מספיק עם עצמנו את מושג השמחה. כשננסה לברר יותר את מושג השמחה, ננסה לחזור אל התביעה האדירה הזאת, שלברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה, כשם שמברך על הטוב. ואני מטבע הדברים רוצה להיכנס אל השמחה מתוך שמחת אדר. שמחת אדר, או שמחת פורים, פורצת את גבולות השמחה של יום טוב רגיל. אין לנו עוד חודש שמי שנכנס אותו חודש, ישנה דרישה לשמחה בעקבות יום של שמחה באותו חודש. להוציא את עניינו של פורים. גם שמחת היום פורצת את השמחות של כל יום. בכל יום טוב ישנה מצווה לשמוח, ובפורים חייב איניש לי בסומי בפוריה עד לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת לא שמחה בלבד, זאת התבשמות שמובילה לאיזושהי מדרגה אחרת של שמחה, שננסה גם אליה להגיע בהמשך. והשמחה הזו מתפשטת אל תחילתו של חודש אדר, משנכנס אדר מרבין בשמחה. מכל הדברים של מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, נמצא במקור אחד, אני חוזר לדברים מן ההתחלה, בגמרא במסכת תענית, בדף כ"ט, והוא נמצא דווקא במקור מוזר, אנחנו כולנו מכירים את מי שנכנס אדר, ושרים מי שנכנס אדר בכל מיני צורות ותוספות, אבל מי שנכנס אדר מרבין בשמחה מופיע באופן אגבי, במקום שהוא לכאורה לא כל כך מתאים. זה נמצא דווקא במסכת תענית, אבל לא זאת הנקודה. זה הנוסח. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. זה לא מופיע כאמירה עצמאית, אלא זה נתלה בנושא של המיעוט בשמחה של אב. אגב, אם הכשם פירושו אותו דבר, כפי שאגב הבין השולחן ערוך במושג של חייב אדם לברך על הרעה כדרך או כשם שמברך על הטובה, אז המושג של מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, צריכים לזכור אותו להלכה, הוא ממעטים לגמרי. ממעטים בשמחה של מי שנכנס אב, פירושו ביטול הכל. לא, דינים של תשעה ימי האבלות, של שבוע שחל בו תשעה באב, של המושגים של מי שנכנס אב. ולכאורה כך היה צריך להיות מובן גם במרבים בשמחה. הפלא הוא שלא רק בגמרא הנושא של אדר מופיע אגב הנושא של מיעוט השמחה בחודש אב, אלא שמשום מה הדין של מי שנכנס אב ממעטין בשמחה מופיע להלכה ברמב״ם לפחות. הדין של מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, שאנחנו כל כך יודעים אותו ושרים אותו, לא מופיע להלכה. זה לא רק נמצא תפל לאב, אלא הוא לא מופיע. הדין של מי שנכנס אב מופיע במקור שתיים ברמב״ם בהלכות העניות. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, ושבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור לספר ולכבס וללבוש כלי מגועת, אפילו כלי פשטן עד שיעבור התענית. זאת אומרת, ממעטים פירושום לא שמחים בכלל. ואפילו לכבס ולהניח לאחר התענית אסור, וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו, בשבת זו הכוונה היא בשבוע הזה, ולא ייכנסו למרחץ עד שיעבור התענית. ויש מקומות שנהגו לבטל השחיטה מראש החודש עד התענית, לא ניכנס לפרטים. ומשום מה, הדין של מי שנכנס אדר לא מופיע להלכה. כבר נשאלה השאלה הזו בבית מדרשו של חתם סופר. היא מופיעה כאן במקור שלוש. והחתם סופר מנסה בתשובה ארוכה, בפלפול ארוך, לענות תשובה. אני מביא כאן רק חלק מן השאלה. חתם סופר באור החיים בסימן קופסמך. שלום ושמחת יום טוב, לידיד נפשי, תלמידי הרב האברך המופלג, מורינו הרב ברוך נ"י, יפה נתעורר על השמטת הרמב״ם. לא צריך להאריך, השמטת הרמב״ם ממה שהרגע שאלנו. מדוע הרמב״ם שפסק את החלק הראשון בגמרא במסכת תענית, שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, השמיט את החלק השני, את התקבולת, את האגף השני של המשפט, שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה. ואומנם בהלכות מגילה לא כתב הרמב״ם ולא השולחן ערוך עד מרבים בשמחה. ולא הביאו. וצריך לידע טעם להשמטה זו. ככה חתם סופר. וזאת השאלה הראשונה שאני ארצה שנציב לפנים. האם יש פה הפחתה במעלת השמחה? האם חלילה יש פה פחות מהנדרש? אבל ברור יותר הדין של המיעוט בשמחה, וכהה קצת, לא מופיע מפורש הדין של הרביית השמחה באדר. האם זה בעל משהו שמעיד על חוסר החשיבות חלילה, או על משהו לא מובן בהגדרת ההלכה בשמחה? אני רוצה בהמשך לטעון שבדיוק להפך, ומה שלא מופיע הדבר להלכה הוא דווקא מפני העוצמה המיוחדת וההבנה שנדרשת מאיתנו בסוגיית השמחה. אבל כדי להגיע לזה אני רוצה להתחיל במעלת השמחה. ולמעלת השמחה אני מבקש להיכנס דווקא מתוך ההלכות הפחות מתאימות לשמחה, אבל שם השמחה מופיעה בהגדרות שלה, הלכות תשעה באב דווקא. שם בשולחן ערוך אור החיים מופיעה הלכה שנמצאת כבר גמרא במסכת ברכות. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. לא כתוב פה שאסור לשמוח. לא כתוב פה אגב שאסור לשחוק. כתוב שלא ימלא את הפה. אסור לאדם שימלא פיו צחוק בעולם הזה, ואנחנו צריכים להבין מקורה של ההלכה, וממנה לתפוס מה בין הצחוק הזה שאסור לשמחה שאנחנו מצווים בה. מקורה של ההלכה הזאת בגמרא במסכת ברכות בדף למד א' במקור חמש, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז, אי מתי? בזמן שיאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. רק אז ימלא צחוק פינו. אמרו עליו על ריש לקיש שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה, מכי שמעה מרבי יוחנן רבי. מאז שהוא שמע את הממרה הזאת מרבי יוחנן רבו, שאמר אותה משום רבי שמעון בר יוחאי, לא מילא יותר פיו שחוק בעולם הזה. אז מה המקור? אז ימלא שחוק פינו. מה בין אז לעכשיו, שמברר את הבעיה ולעשות את השחוק הזה עכשיו? המשנה ברורה במקום, מקור מספר 6, כותב כך, אסור למלות פיו שחוק, שהשמחה יתירה משקח המצוות. צריך להבין את זה. וכשיומרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, אז השמחה היתרה לא תשקח את המצוות. אגב, מתי זה בדיוק אז יומרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה? זה איזה שלב זה? כשיומרו בגויים, כלומר האומות יכירו, זה איזשהו עתיד לבוא אחר, מוגדר? ההגדרה ההלכתית שהמשנה ברורה נותן פה, היא קשה מאוד, צריך להבין אותה. אם הבעיה בשחוק היא לא מהותית לשחוק, אלא עודף שמחה משקח את המצוות, לא מאפשר את כובד הראש שנותן לקיים את המצוות כפי שצריך, מה קורה לעתיד לבוא שפתאום זה בסדר? המשנה ברורה מוסיף, ועיין בתורי זהב ובפרישה, ואפילו בשמחה של מצווה, כגון בחתונה ופורים, לא ימלא פיו שחוק. נו, ומה אם חייב איניש לפסומי בפוריה עד אלו ידע? מישהו פעם תרץ לי שאין סתירה, שברגע שהוא כבר התבשם עד אלו ידע, אז הוא פטור ממה שהמשנה ברורה כותב. אבל זה כבר תירוץ של פורים. ולפני שהוא גמר להתבשם, מה... זה הפשט. את אותה גמרא, שאסור לאדם שימלא פיו שחוק או שחוק פיו, שולחן ערוך שינה פה מגרסת הגמרא, את אותה גמרא פירש רבינו יונה באופן אחר לגמרי מהפירוש שראינו לעכשיו. הבעיה בשחוק היא לא הבעיה המעשית שהשמחה היתירה משקחת המצוות, אלא דבר אחר לגמרי. תלמידי רבינו יונה על מסכת ברכות בחידושים במקור 7. וכאן הדברים מתחילים. מי דאמרינן אי מתי ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה? בזמן שיאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, לא מפני המקדש בלבד אומר, רבינו יונה פותח את הדברים בשאלה מתי זה אז, זו השאלה שמקודם הטרידה אותה. כלומר, ניתן להבין אי מתי יהיה בית מקדש, אז יהיה סיבה לתמוח, לא מפני המקדש בלבד אומר, אלא הכי כאמר, אי מתי ימלא שחוק פינו ותהה השמחה מותרת, מזמן שיעשה עמנו ניסים ויושיענו. ואז באותו הזמן נשמח כדי לגלות נפלאותיו וגבורותיו. תהיה שמחה, ומה תהיה מגמת השמחה? לגלות את נפלאותיו וגבורותיו, לבטא את השמחה על הניסים, לבטא את השמחה על התשועה שבו תבוא. ויאמרו הגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, ויראו בשמחתנו, וייבושו. ושמחה כזו, כאן הכל מתחיל, שהוא שמחת הבורא, זו הגדרה חדשה, עוד לא נפגשנו בה, שמחת הבורא, היא מצווה גדולה, משום פרסומי ניסה. זה המשפט המרכזי, אנחנו נבין אותו מתוך המשך הדברים של רבי מיונה. ודומה לזה מה שאמרו במדרש. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. במדרש שואלים, נגילה ונשמחה בו, מה הנושא? היום או השם? זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, או זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. הוי אומר, אומר המדרש, בהשם. כלומר, מסביר רבינו יונה, אף על פי שזה היום הוא יום טוב, ומה פירוש שהוא יום טוב שנעשה לנו בו ניסים ונפלאות, ואנו שמחים בהם? על מה אתה שמח בפסח שהוציאנו ממצרים וגאל אותנו ופדה אותנו וכו' וכו'? השמחה, אתה מתאר את הניסים. אפילו הכי, עיקר השמחה אינה בעבור יום טוב, אלא בעבור השם, לפרסם את כל הגדולות ואת כל הנוראות שהוא עושה עמנו. זאת פתיחה. זה מה שיתרחש באותו מצב עתידי שעליו דיברה הגמרא וקראה לו אז ימלא שחוק פי. באז הזה אנחנו נראה מה פירושה של שמחת הבורא. צריך להבין את החילוק. הרי השמחה היא בניסים שנעשו. ומתוך שאני שמח בניסים שנעשו, אני מודה לבורא, ומגדל אותו, ומפאר אותו. מה החילוק בעצם בין שמחת היום והשמחה של הבורא? אני אחזור אל הדברים האלה של רבינו יונה מתוך עיון בדברי הרמב״ם הבאים. הרמב״ם בסוף הלכות לולב, אחרי שהוא מתאר באריכות רבה איך נראתה שמחת בית השואבה בבית המקדש. ובתיאור שלו את שמחת בית השואבה, הוא מקפיד לתאר מי בעיקר היו השמחים המרכזיים. הוא מתאר איך כל העם עומדים, ובאמצע רוקדים, החסידים וראשי הישיבות ואנשי המעשה והזקנים. קצת הפוך ממה שאנחנו מכירים. וכולם עומדים. והם מפזזים ומחרקרים ומנגנים ומטפחים, כל אחד בכלי שהוא יודע. מעניין לראות את התיאור, העם עומד והם עומדים ושרים עם הכלים, והביטוי של הרמב״ם, ומי שלא יודע בכלי, ומי שאינו יודע בכלי, בפה. ומי שבפה, בפה. ואז אומר הרמב״ם, שמי שמתהדר במקומות אלו, ומונע את עצמו מהשמחה הזו, זה חמור מאוד. ועד רבה, הגדולה והכבוד, זה לשמוח לפני השם בשמחה הזאת, שאותה הוא מתאר שם בשמחת בית השואיבה. ומתוכה הוא מגיע לרעיון השמחה בכלל. זה הרמב״ם שהשמיט את הדין המפורש בגמרא של מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. הייתה לנו לרגע אחד ככה חשיבה לכאורה שהרמב״ם אולי לא הכיר כל כך בעניינה של שמחה או במעלתה. הנה הרמב״ם. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, רמב״ם מאוד יסודי. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, או המצוות, יש כאן שתי גרסאות, ובאהבת האל שציווה בהם, כנראה לפי הגרסה של מצוות, עבודה גדולה היא. קודם כל, ביטוי נוסף חשוב. ראינו ביטוי אחד אצל הראשונים היום. רבינו יונה הגדיר מושג חדש שנקרא שמחת הבורא. אנחנו עוד בדרך לנסות להבין אותו. עכשיו הרמב״ם מדבר על השמחה בתור עבודה. עבודה גדולה. אנחנו בדרך כלל מבינים ששמחה היא דבר שבא ככה קצת לשחרר מהעבודה. השמחה היא עבודה גדולה. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. קראנו כבר פעם את הרמב״ם הזה על הפסוק הזה. הרמב״ם פה עושה בפסוק פעולה שנראית מאוד רחוקה מהפשט. הפסוק נמצא בתוך פרשת התוכיחה, הכללות. והפסוק, זה לא פשוטו, לכאורה. הפסוק כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב ליבב, מרוב כל. אז עכשיו... אתה לא עלינו תעבוד את השם בחוסר כל וכו' וכו'. והרמב״ם עצר את הפסוק ואומר שהפירוש של הפרשה הוא כזה, למה הגיעו אליך כל הכללות? לא מפני שלא עבדת את השם, עבדת, אבל לא עבדת את השם בשמחה. אז אינטגרלית בתוך עבודת השם שלך נמצא חסר כזה שעליו באה כל הכללה. וכל המיגיס דעתו, ראו את היחס, לא רוצה לרקוד. החסידים ואנשי המעשה, הוא אומר את זה אחרי ההלכות שתמצותן אמרתי מקודם. כל המיגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו. חולק כבוד לעצמו זה פסנישט, לא מתאים. הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו. ומי שקרא את הסעיף הקודם שלא מופיע פה, זה באמת נראה לא מכוון, לפזז ולחרקר, ומי שלא יודע עם כלי לעשות עם הידיים ועם הפה, כל המגיס וחולק ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. זה נוסח הרמב״ם. לפני כן, בסעיף הקודם אמר הרמב״ם, ראוי להיפרע ממנו. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך, וכל המשפיל עצמו, ומעיקל גופו במקומות אלו, כאחד הריקים. והוא אומר לה, אם היה לי כוח, הוא נקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. ואין הגדולה והכבוד, אלא, קראנו מקודם ברבנו יונה את המושג שמחת הבורא, לשמוח לפני השם, שנאמר והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. אגב, על העיקרון הזה שהשמחה היא אינטגרלית למצוות, מאיר המגיד משנה במקור מספר 10 במקום על הרמב״ם, יסוד פילוסופי חשוב ביותר. ועיקר הדבר הוא שאין ראוי לו לאדם לעשות המצוות מצד שהן חובה עליו. בניגוד לתפיסות עולם רבות וידועות לפעמים, שלפעמים מנסות לתלות את עצמן ברמב״ם. עיקר הדבר הוא שאין ראוי לו לאדם לעשות המצוות מצד שהן חובה עליו, והוא מוכרח ואנוס בעשייתם. לא שהוא לא אנוס, לא שהוא לא מוכרח, הוא חייב, אלא חייב לעשותן, והוא שמח בעשייתן. אני ארשה לעצמי להגדיר אולי יותר, שמח שהוא מוכרח לעשותן. וממילא הוא יכול לחוש שהוא עובד השם באמת, כי הוא לחלוטין חייב. עוד מעט אנסה להסביר. ויעשה הטוב מצד שהוא טוב. ויבחר באמת מצד שהוא אמת. יחוש שזאת אמת. ואז ייקל בעיניו תרחם. מתי המצוות מהוות תורח עליך? כשאתה לא חש שהן מתאימות לך, שהן קשורות אליך. אבל כשאתה חש שאתה אוכל את האוכל המתאים לך, אז זה לא קשה לך ללעוס אותו. התרחה לא נחשבת בעיניך, היא קלה בעיניך, כי זה נכון לך. כי זה טוב, כי זה טעים לך. ויבין כי לכך נוצר לשמש את קונו. וכשאדם עושה מה שנברא בשבילו, נשמח ויגיל. לפי ששמחת שאר דברים, אנחנו מגיעים לאט לאט להבדל הזה בין שחוק לשמחה, ששמחת שאר דברים תלויים בדברים בתהילים שאינם קיימים, אבל השמחה בעשיית המצוות ובלמידת התורה והחוכמה היא השמחה האמיתית. וזהו ששלמה בדרכי מוסרו שיבח שמחת החוכמה ואמר, במי אם חכם לבך ישמח לבי גם אני. נחזור מיד לשמחה הזו של דברים בתהילים. רק את סיום מושג העבודה במקור 8 מופיע פה ברבינו בחיי, מתוך הערך של שמחה אצלו, המושג של העבודה בעוד נדבך. ראינו כבר את שמחת הבורא, ראינו שהשמחה עבודה גדולה היא, שמחה לפני השם, ורבינו בחיי עוד נדבחר. הוא מדבר על הפסוק אצל דוד המלך, עבדו את השם בשמחה. עבדו את השם בשמחה, זאת אומרת שזאת עבודה, השמחה. ועל זה הזכיר דוד וכאן עבדו את השם בשמחה ביער, כי השמחה, ביטוי נפלא, שלימות העבודה. מה שמוכיח את זה שהעבודה שהיא עבודת השם שלימה, זאת השמחה. אני מזכיר שפתחנו את הכל, בחייו אדם לברך על הרעה בשמחה כשם שמברך על הטובה. לזה נגיע עוד מעט. ועל כן אומר הרבינו, בחיי היה עניין השיר במשכן ובמקדש, בפה ובכלי, שהוא מביא נפש האדם לדרך השמחה. וזהו שאמר הכתוב, בלוויים לעבוד עבודת עבודה. ודרשו חז"ל, איזו היא עבודה לעבודה? מהי העבודה שבה צריך לעבוד כדי לעבוד את עבודת הלוויים? הוי אומר והשיר. כי היו הלוויים מוזהרים ומצווים לשורר ולעורר השמחה על מצוות הקורבן, כדי להיות מעשה המצווה בשמחה. וגם הוא מסיים במה שבו פתחנו את החלק הזה, ומצינו בפסיקתא, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אמר רבי, אינני יודע אם ביום, אם בקדוש ברוך הוא, בשלומו ופירש, נגילה ונשמחה בך. נזכירה דודך מיין וכולי, בך. לך בתורתך, לך בישועתך. מהי אותה שמחת בורא? כשהגדיר אותה השולחן ערוך בהתחלה, הוא אמר, כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם שהיא שמחה לו. השמחה בעצם יכולה לפעול שתי פעולות. אדם יכול לשמוח, אני אשתמש פה בביטוי לשמוח עכשיו בסמנטיקה המקובלת. בהמשך נראה שלא זו השמחה הזאת בכלל. כדי להשתחרר ממציאות עגומה מסוימת. אדם זקוק, טבעית, אמיתית, לשמחה. זו הדרך שלו בעצם לאיזושהי בריחה ממציאות כזאת או אחרת. וישנה שמחה שהיא שמחה אחרת לגמרי. כשאנחנו שואלים, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, האם הכוונה היא ביום או בקדוש ברוך הוא? אנחנו שואלים בעצם את השאלה הזאת. האם מדובר על השמחה שבה אני עדיין נמצא במרכז? הניסים והנפלאות שנעשו לי או לאבותיי או לאבות אבותיי, ואני מודה עליהם לקדוש ברוך הוא? או האם אנחנו כבר מדברים על מדרגה שבה השמחה היא שמחת הבורא. אני מצליח מתוך השמחה הזאת להגיע להתבטלות מוחלטת שאי אפשר להגיע אליה שלא דרך השמחה, לרצון הבורא. אני מעיקל גופי, כמו שתיאר הרמב"ם את צורת השמחה, ושמח לפני השם. מהי האנטיתזה? המתכבד בעיניו במקומות אלו. אני תופס נפח. אני נמצא פה. אם נקצין את זה, אז ישנן שתי צורות של שמחה קיצוניות. האחת שבה אני, כדי לחיות, מרגיש איזה מין אובך, כובד נורא, ויוצא לאיזושהי שמחה שאני בורח מהמציאות, אולי אפילו נפשית, אולי אפילו קלינית, בצורה מסוממת כזאת או אחרת, יוצא מהמציאות. יוצא מן המציאות ושמח עד ששוב המציאות תשוב. וישנה דרך שבה אני בעצם מגיע אל המציאות הנכונה. אני מבטל לחלוטין את כל מה שלי נראה כאן כמציאות, ומסתכל אל האמת הגדולה, ומצליח להידבק באמת הגדולה הזאת, וממילא מבטל את הדברים החולפים, לא מפני שאני לא ריאלי, אלא מפני שיש לי כוח לראות את הדברים בעומק שלהם. אני ממשיך לחיות במציאות. אני ממשיך לקדם אותה. אני ממשיך לנסות לתקן אותה. אני כואב כל חסר בה. אבל אני מסוגל לפעמים דווקא מתוך הרע להתרומם אל אותה נקודה פנימית עמוקה גדולה שהיא המציאות הנכונה, שבלי לשמוח, כלומר בלי להתבטל, כלומר בלי לאבד את הנפח שאני תופס, להקל גופו במקומות אלו. זו נקודה קשה שצריכה הסבר, אם כדאי מרב נחמן. רב נחמן מברסלב, שם מקבלים הגדרות. רב נחמן בתוך סיפור ארוך מאוד שנקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, מדבר על השמחה, אבל בטרמינולוגיות אחרות, במושגים אחרים. יש כאן המון המון מושגים שלא ניכנס אליהם כמובן, זה חלק מסיפור ארוך שעוסק בין מלך ובין שפחה שנתחלפו, שמיילדת החליפה אותם כדי לראות מה יקרה בעולם כאשר בין השפחה יגדל כבין מלך, ובין המלך יגדל כבין שפחה. והמשלים הם נפלאים שם, מהו בדיוק הנמשל של בין המלך, ומי הוא בין השפחה. לא ניכנס, וכל הסיפור הוא איזשהו סיפור ארוך ארוך, עד שלרגע האחרון, בסוף בסוף, בין המלך האמיתי חוזר להיות בין המלך, ובין השפחה חוזר להיות בין השפחה. ובתוך הסיפור הם מתגלגלים ליער. וביער הזה עוברים עליהם המון דברים. הם נפגשים עם הבהימות, ונפגשים עם אדם שנקרא איש היער. ואז הם נפגשים עם האפיזודה הבאה. מקור 12. לפנות בוקר, הם היו כל הלילה ביער, והיה שם פחד עצום. לפנות בוקר, שמעו כל הצחוק הגדול מאוד. צחוק אצל רב נחמן זה לא הצחוק במובן השלילי שראינו מקודם, אלא ההפך. שמעו כל הצחוק הגדול מאוד, עד שכל האילנות היו מזדעזעים. קראנו לו מזמן את שירת העשבים של רב נחמן. והסית העבד את בן המלך האמיתי, שהוא אדוניו, לשאול את איש היער, לא חשוב עכשיו, מה זאת? איש היער זה זה שמבין קולות ומבין את כל מה שאין ביישוב. ושאלו, מהו כל הצחוק הגדול הזה סמוך לבוקר? והשיב לו, ותראי פלוב, זה מה שהיום צוחק מהלילה. שהלילה שואל את היום, מדוע כשאתה בא, אין לי שם? תסביר מיד. ואז היום צוחק בקול גדול, ומאיר היום. וזהו כל הצחוק ששומעים לפנות בוקר. זוכים אתה ימלא שחוק פינו. אז. ונפלא הדבר מאוד בעיניו, זה עניין מופלא ומוזר, שהיום צוחק מהלילה, ולשאול יותר לא יכול, שהרי ההוא עונה בלשון כזו. זה מה שהיום צוחק מן הלילה, שהלילה שואל את היום, מדוע כשאתה בא אין לי שם? עוד רגע נראה מה הקול שהם שומעים, אבל מה פירושו של המשפט הזה? כשהיום בא, זה מאוד פשוט, באמת ללילה אין שם. השם לילה הוא סתם בלוף, הוא שקל. פיזית הלילה הוא שפשוט לא נמצא יום. אין לילה. אין דבר כזה. זאת המצאה. המצאנו את הלילה. כי הוא הצליח לשלוט פה הלילה. החושך הוא בעצם רק העדר של אור. השמש לא זורחת פה עכשיו. לא צריך כוכב שמזריע חושך. צריך רק שהיום לא יאיר. אבל כשהיום מגיע, פתאום בין היום ללילה נוצרת מתיחות, מתיחות עצומה. היום הוא יצור עם שם. הלילה אין לו שם. ואז יש צחוק גדול שהיום צוחק מהלילה. בלילה זה בכלל לא מצחיק. בלילה קורה מה שקורה בהמשך הסיפור. בלילה שמעו את כל החיות שכולן שואגות ונוהמות בקולות מוזרים. שכל החיות והעופות כולם נתנו קולם. הם הרי ביער, הם לא ביישוב. ביער הקולות הטבעיים, בלי שהיישוב מסנן את הקולות לפי החיות שמגיעות אליו. שכל החיות והעופות כולם נתנו קולם. האריה היה שואג והנמר נוהם בקול אחר. והעופות מצפצפים ומקשקשים בקולם, והם כולם הומים בקולות שונים. ובתחילה נבהלו מאוד, ולא הקשיבו כראוי אל הקול, מחמת הפחד. אחר כך היכו אוזנם, והקשיבו ושמעו, לפנות בוקר, שכל מה שהם שומעים הוא בעצם כל ניגון, שהם מזמרים ניגון יפה ומפליא מאוד. והקשיבו יותר, ושמעו שהוא כל זמרה ונגינה יפה להפליא, שהוא תענוג נפלא ועצום לשמוע זאת. כל תענוגי העולם כולם כעין ואינם נחשבים ובטלים לגמרי כנגד התענוג הגדול והנפלא של הנגינה הזו. לפנות בוקר, היום צוחק מעליי. זה הזמן שפתאום כל הקולות שאגות והנהימות, כל הקולות שנשמעו כל הלילה, אבל מחמת הפחד כל אחד נכנס לתונחייה שלו, לאף אחד לא היה בכלל את הספק של המחשבה שאולי יש כאן איזו מוזיקה אדירה, שרק הלילה לא מאפשר לשמוע אותה. כשהבוקר מגיע, פתאום נוצר כוח להבין את המציאות שבאמת קיימת, אלא שאינני מסוגל לשמוע אותה מחמת הפחד של הלילה. מהפחד הזה של הלילה יש שתי צורות לברוח. האחת היא להתכנס עמוק עמוק בשמיכה ולא לשמוע את הקולות, והשנייה היא להתחיל לראות את מצמוצי הבוקר ולשמוע את הקול שאפשר כן לראות ולשמוע. מברך על הרעה כדרך שמברך על הטובה, מפני שכאשר אתה מתבטל אל הניגון הנכון, כשאתה מתבטל אל בורא העולם, כשאתה מתבטל לא אל היום, זה היום עשה השם, אפילו לא אל הנס הספציפי הגדול שהתרחש פה, אלא אל הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז פתאום אתה שומע את הדברים הנכונים שאי אפשר לשמוע פה. פתאום אתה רואה שהכל קליפות שמסתירות משהו עמוק עמוק. פתאום אתה חש מחובר לעולמות אחרים לגמרי. אם אפשר לעשות את זה לפני שהבוקר מגיע, לכן אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. לא יכול להיות שאדם בתוך הלילה יוכל באמת להיות במדרגה הזו. אבל אז, כשיאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, מה יקרה אז? מה זה הגדיל השם לעשות עם אלה? אז יאמרו אותם הגויים שאצלם היינו למשל ולשנינה, תסתכלו בהילוך חוזר על כל הסיפור. תראו, זה העיר, זה העם שבזנו לו, שלא ראינו בו כלום. תראו את המכלול, תראו את הסרט כולו, תראו את כל הסיפור כולו. שיאמרו הגויים הגדיל השם לעשות עם אלה, וכדרכו של עולם, רק אחרי זה גם אנחנו אומרים עם עצמנו הגדיל השם לעשות עמנו, אז נתממש ההיינו שמחים. כי אז פתאום אני רואה את המנגינה כולה, ואז פתאום אני רואה את המקור של המנגינה, והשמחה היא כשאני שב אל המקור שלי. אין שמחה אלא כאשר אתה שב אל היסוד, אתה שב אל מקור החיים שלך. אנחנו נמצאים באמצע הדרך. ישנן שתי צורות להצליח לשרוד בשעות קשות, בזמנים קשים. האחת היא להיאחז באיזה שהם דברים קטנים מחוץ לקו, להתנתק ליום, לעוד יום, לשכוח ולשמוח, או לשמוח ולשכוח. אבל זה לא יכול לעזור. זו שמחה בתהילה. כי השכחה תיפסק. הדרך השנייה היא להיאחב במקור. להיאחב באור הגדול ולנסות לתמוך בשמחת הבורא. להתחבר למקור של הכל ולחוש שבמקור של הכל אין ללילה שם. וכשחושבים על זה אין שמחה יותר גדולה מזה. זה מה שהיום צוחק ממנו. בתוך העולם הזה קשה מאוד להגיע לזה. שמחה הגדולה של פורים היא היום היחיד בשנה שבו האדם מצווה לקיים מצוות חייו איש בבסומי עדלו ידע. מה פירושו של עדלו ידע? שולחן ערוך מגדיר במקור 13 חייב איניש לבסומי בפוריה עדלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אז אנחנו לא יודעים מה הפשט. נדע מה הפשט מתוך זה שהרמה חולק. ואז כשנראה דברי הרמה נדע שהשולחן ערוך לא מתכוון לדברי הרמה. ואיך הוא מסיים? אחד המרבה ואחד הממעיט גם בשתייה. ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. טוב, זה הרימה. משמע שהשולחן ערוך לא הסכים עם זה. אז מה הרימה אמר? שיש אומרים שלא צריך להשתכר כל כך. כלומר, מה השולחן ערוך אמר? שכן צריך להשתכר כל כך. מה פירוש כל כך? יותר מלימודו. אז מה פירוש איך? עד לא ידע. מה הערך של עד לא ידע? כל המגמה שלנו בחיים היא לדעת. כל תפקידנו בעולם הוא לדעת. אתה חונן לאדם דעת. אתה חוננתנו למדע תורתך אם אין דעת, הבדלה מניין. הגענו בזה פעם אחת. צריך לחזור ולהבהיר את זה טוב. יש יום אחד בשנה. כל עניינו הוא להצליח להגיע למקום שבו אפשר וצריך לא לדעת. כל עולם ההבדלה הוא העולם הזה. כאן אי אפשר בלי דעת. כאן אי אפשר בלי הבדלה. כאן אי אפשר בלי הבחנה בין אורות חשים תמאים לאורות אילים מעודמים טהורים. בין קודש לחול, בין טוב לרע. אי אפשר כאן בלי הכל. במצווה בפורים היא לא להגיד ארור המן. זה צריך להגיד כשמזכירים את המן, במגילה. המצווה היא להגיע למצב, צריך להבין פשט בשולחן ערוך. אתה כבר לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. כי במקור של הכל, בעולם הטהור, בעולם המקורי, שהיום עושה צחוק מהלילה, אז אין בכלל הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. שם התברר שביסוד הרשע נמצא בעצם הטוב, רק פה לא ראינו את זה כל הלילה. כי לא ידענו אף פעם לחבר את כל הקולות. זה הרי מה שהתברר בפורים. מה שהתברר בפורים הוא שהעץ שהמן מכין לתלות את מרדכי, הוא העץ שעליו יתלו אחר כך את המן. אז צריך זמן כדי להבין את זה. צריך לדעת להסתכל אחורה, צריך לדעת ללמוד, צריך לדעת לקרוא, צריך לדעת לשיר. צריך להתחבר לצחוק שהיום צוחק מעולם. בעולם הזה אי אפשר לחיות כך, 364 ימים. כאן צריך להיות פיקח. כאן אם נחיה כך כל השנה אפשר חס וחלילה פשוט להחליף ולפשטש את ההבדלים בין טוב לבין. לכן לא כל יום פורים. כי זה היה מסוכן מאוד. אבל יש כוח של יום אחד, שבו התפקיד שלנו הוא עד בלא ידע. שלא יכול, שלא יגיע לזה, טוב, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, ודאי חשוב, אבל כדאי לזכור שהוא ממעיט. אבל המושג האמיתי של השמחה הגדולה הזאת של פורים, הוא ההתבטלות המוחלטת הזאת אל הבורא. אני לא פה, כי אני מחובר אל המקור שלי. השמחה של כל השנה, שהיא השמחה שחייב האדם לשמוח בעשיית המצוות, יעשה וישמח שחייב לעשותם, היא השמחה בהיותי עבד השם. כשאני תופס את המשמעות של היותי עבד השם, פירושו, אני מחובר כל הזמן למקור של חיים. כמה שאני תופס פחות נפח, אני יותר מבין. כמה שאני יותר מבין את זה, אני יותר שמח. כמה שאני יותר שמח, אני יותר יכול לקלוט איך בעצם הכל, גם מה שנראה לנו הרע ביותר שיכול להיות, מחובר אל איזשהו עולם גדול, שאנחנו כאן, בנישות שלנו, בהבנות שלנו, בפחדים שלנו בתוך הלילה, שטוב שקיימים כי זה אינסטינקט בריא. מי שלא יודע להבחין ויהנה מהקולות של האריות והנמרים בסיפור של רב נחמן להסתובב ביער בשעות מסוכנות, זה מסוכן מאוד. אבל צריך לדעת שיש רגע שקוראים לו לפנות בוקר. ואז יש צחוק גדול. ואז היום עושה צחוק מעליי. זאת לא נאיביות, זו אמונה אמיתית, מפוכחת, מציאותית, שמבקשת לראות את המציאות של המציאות, לא רק את התשקיף, את מה שאנחנו רואים כאן בניתוח פרשני של חצי שעה לפני וחצי שעה אחרי. זה החילוק בין העשייה, בין ההידבקות בדברים הבטלים שהוזכרו מקודם, ובין ההידבקות בדברים הקיימים לאן. זאת ממש לשונו של השולחן ערוך שנעמוד בה, שבה פתחנו ובה נסיים. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה, כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. למה? לא מפני שחס וחלילה אנחנו חפיצי רעה, הפוך. כל חיינו, כל עולמנו, אנחנו מתפללים רק לטוב ורק לרפואה ורק לכל משהו טוב. ומצווים לעשות את זה, מצווים לפעול כדי שהרע לא יתממש. אבל כשהוא מתממש, אנחנו תופסים, כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, מגיע למדרגה הזו שבקבלת הרעה הזו, הוא עובד את השם. כוח שלו להיות מחובר אל הקדוש ברוך הוא, דווקא מזה, גורם לו את אותו מה שגורם הכוח של הסליח. את המיקל גופו, את הלא מתקבל, את המבטל את עצמו, ונאחז במקום. זמן קצר, אבל במילה אחת, נדמה לי שמה שהרמב״ם לא כתב את הדין של מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ומה שהשולחן ערוך לא כתב את הדין הזה, זאת השאלה שבה פתחנו והחתם סופר, שלא מפני אי הערכת השמחה. איך קרא הרמב״ם לשמחה? עבודה גדולה היא, ומי שאינו עושה אותה חוטא ושוטה. והפירוש עבודה זה מה שאמרנו עכשיו, אתה עבד השם כשאתה מתאמין, אתה משועבד למקור, אתה מחובר אליו. השולחן ערוך יודע היטב מהי שמחה, הוא זה שניסח את חייו, אם יש לבסו מי בפוריה עד לא ידע. למה זה לא נמנע להלכה כאן? למה זה לא מופיע? נדמה לי מסיבה מאוד פשוטה. את הדין של מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אפשר להגדיר, אפשר לגעת בו. לא מחפשים, לא מספרים, לא מגעתים. יש הגדרות, קראנו את ההגדרות ברמב"ם, בהלכות העניות. מרבים בשמחה פירושו, הולכים ומתקדמים אל אותה המעלה שהיא כל עבודת השם. מרבים והולכים וממשיכים להרבות בכוח הזה שקוראים לו שמחה. לזה אין הגדרה. את זה אי אפשר לתפוס ביד. את זה אי אפשר להגדיר. יש שמחת יום טוב שאפשר להגדיר אותה בבשר, ביין, זה הגדרה. אבל את עצם השמחה שהיא עניינו של חודש אדר, את ההתחברות עם השמחה, את התחושה הזו שאנחנו עבדי השם ובזה אנחנו שמחים, את אותה הדור קיבלו אביני אחשוורוש את קבלת התורה מחדש במגילת אסתר, את התחושה שלו אחשוורוש מולך עלינו ולא המן, וכל מה שנראה פה בעולם כל כך חזק ומסיבי, הכל לא קיים, הכל בטל, הכל איננו, ומה שמניע את הכל זה הקדוש ברוך הוא, כשרואים אותו וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. התחושה הזו היא עבודה, איך קורא לה הרמב״ם? עבודה גדולה. כמה שאתה יותר מפנה מקום מכל מיני אלילים אחרים, יש פשוט יותר מקום רק לקדוש ברוך הוא בעולם. כך מרבים בשמחה. וזה אי אפשר להגדיר בעולם. כיוון שאין לזה את ההגדרה ההלכתית, אולי זה גם לא מופיע בהגדרות המשבצות, כפי שמי שנכנס אב ממעטים מופיע. כל עבודת השם, כל שלימות העבודה, כל השלימות של היותי עבד להשם, נמצאת בזה שאני שמח, בזה שאני בטל לקדוש ברוך. לכן זאת נקראת שלימות העבודה. זאת, בניגוד להלכה של מי שנכנס אב, לא יכולה להיות הלכה מוגדרת. כי עבודה שאנחנו מצווים בה, שאנחנו אמורים לעשות אותה תמיד, ועוד יותר כאשר הדברים החיצוניים, הבכלל לא חיצוניים, הכי קרובים, הכי מחוברים, מאיבים, מכבידים, דווקא כשהחושך מכסה אלה, דווקא כשהערפל מכסה את הכל, דווקא אז יש אולי את הכוח עוד יותר לחוש עד כמה הדברים הם גדולים, עד כמה הדברים הם אלוקיים, עד כמה באמת כדי להבין שאנחנו לא מבינים את המציאות, עד כמה באמת כדי להתחיל להבין את המנגינה של כל הקולות המפחידים האלה של העריות והנמרים שהופכים לפנות בוקר למנגינה שבה היום עושה צחוק מהלילה. אולי דווקא במצבים כאלה יש יותר כוח לחוש שבאמת זה בקנה מידה אלוקים, שבאמת זה לא במושגים שלנו. וכשיותר חשים את זה, יותר מתמלאים אמונה, וכשיותר מתמלאים אמונה, יותר מתמלאים שמחה. חודש אדר ופורים שמח לכולם.